הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט הנוסף שלנו בביופולו. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית ומייסדת ביופולו.
אני אלי כהן, מומחה לרגשות ומייסד הביוטסט ומייסד הביופולו.
והיום אנחנו מארחים את רועי כהן היקר. מה העניינים, רועי?
אהלן, נעים מאוד. מצוין, מה איתכם?
אנחנו בסדר, אנחנו מאוד נרגשים לארח אותך כאן.
האמת שגם אני מתרגש.
לגמרי.
נכון, כן, רועי הוא איש יקר, תכף תבינו למה. והיום הנושא של הפודקאסט יהיה על הכלה, הקשבה, הבנה והתחשבות. אבל רגע לפני, בואו נעשה לכם היכרות עם רועי כהן. רועי, אז בואו תספר למאזינים שלנו מי אתה, בן כמה אתה, איך הגעת לביופולו, איך נחשפת לביוטסט.
בטח, אז אהלן, נעים מאוד. אני רועי, אני בן 39 כבר, איזה שבועיים. אני הגעתי לאלי בזמנו שהתחלתי מערכת יחסים חדשה, והבנתי שיש לי איזושהי בעיה במערכות יחסים, והייתי צריך עזרה מהצד שיראו לי למה, ועל הדרך גם המשכנו, והוא הראה לי הרבה דברים על עצמי ועל כל מיני דברים בחיים. ומי אני?
מי אתה?
אז... לי ולאחי יש חברה, אנחנו עושים אוטומציה של מערכות הפעלה לחברות הייטק.
אוקיי.
מי הפנה אותך אלינו?
אני הגעתי דרך לקוח שלנו, שגם היה מטופל שלך, אלי. ואחי גם כאילו התחיל אצלך טיפול, והוא סיפר לי עליך, ופשוט רציתי גם...
כן, אז זה אומר שגם רועי וגם הבת זוג שלו וגם אח שלו והבת זוג של אח שלו, כולם היו בביוטסט ובביופולו. תכף אנחנו נרחיב על זה קצת יותר.
לגמרי, אני הכרתי את רועי, כמובן את כל האנשים שהפנו מאחד לשני את ההיכרות איתנו, והכרנו אנשים יקרים.
לחלוטין, לחלוטין. טוב, אז בואו נתחיל לדבר על הרגש שכולנו נתקלים בו בחיי היום שלנו, עניין ההכלה. הרי אני רגע רוצה לתת דוגמה שקורית לנו באמת בחיי היום-יום. בסופו של דבר, שילד גדל במקום שיש לו הורים שהם דורסים אותו. עכשיו שוב, ההורים לא עושים את זה בכוונה, כי ההורים מאוד שקועים בעצמם, הם מאוד קשועים, מאוד... צריכים את העניין ההישרדותי, ומאוד צריכים להביא את הכסף לבית, וסוג של מזניחים את הילד בצד, והילד פחות, זה פחות מעניין את ההורי הרגשות של הילד, והילד מרגיש מאוד מאוד ביקורתי, ושם נוצר איפוק רב, ומתפתח סבל, שאין לו גבולות. עד שבסופו של דבר מתפתח הסבל, מתפתח, ואז אנחנו בסופו של דבר מתפרקים. רועי, בוא תספר לנו איפה הרגש הזה נוגע בך. תספר כאילו על עצמך.
אני אספר, אני חייב להגיד שהיו מילים חזקות, אני לא יודע אם באמת זה היה סוג של הזנחה, נקרא לזה, אבל כן, ההורים עבדו קשה כשהייתי ילד, והיו עסוקים בזה. אני זוכר שבתור ילד היינו הולכים הרבה לחנות של אמא, כי לא היה בייביסיטר וזה, אז היא הייתה שומרת עלינו שם.
מה אמא הייתה עושה?
לאמא היה חנות של חיות.
אוקיי.
כן.
מגניב.
האמת שזה היה כיף, כן. בתור ילד זה היה מאוד כיף. גם לדאוג לציפורים וגם לדגים, והיה נחשים ואיגואנות, וכאילו כל סוגי החיות.
שזה אפילו גם סוג של אחריות, לא? היא כאילו לימדה אתכם מה זה אחריות.
לחלוטין, לחלוטין. אני חושב שהחלק הכי מצחיק שהיה לי זה שאמא שלי הייתה מפחדת מהנחשים בחנות. אז אנחנו היינו מטפלים בהם, אני ואחי. והיא הייתה מפחדת לגעת בהם, שהיו באים אנשים, נגיד, לראות את הנחש, אז זה כאילו, תיקח אותו אתה, תחזיר אותו אתה, אני לא... וזו פעם ראשונה שראיתי מישהו שהוא מתעסק עם משהו ומוכר בעצם משהו שהוא מפחד ממנו. אז זה נתן לי כזה... כאילו זה פותח לך את הראש בקטע של, אוקיי, אתה יכול להתעסק במה שאתה רוצה, אתה לא חייב לדעת ולגעת. ומבחינת איפוק, אז תראי, בסופו של דבר, מבחינת האהבה, תמיד הייתה אהבה בבית, כן? אני חושב שהרגשות זה משהו שלא דיברו איתנו עליו יותר מדי, חוץ מאהבה וחום וזה, לא נכנסו לעומק שם בדיעבד, כן?
כאילו למה אתה באמת צריך ומה...
כן, אני חושב שהרבה מהזמן היה הישרדות, אז לא היה זמן להתעסק במה הצורך ומה אתה צריך. אתה צריך אוכל, קח אוכל, אתה צריך בגדים, כאילו, תיקח בגדים. לא היה זמן להתעסק ב... לא יודע, אמא שלי היה תקופה שעבדה יותר מבעבודה אחת, אבא שלי עבד כל היום, כי אנחנו באנו ממקום שכן היה כסף, וכן הצליח לאבא, והוא היה בטופ, והוא היה יבואן דגנוי, וזה עבד לא טוב, ואז יום אחד זה התרסק. אז זה כאילו, המדרון היה מאוד מאוד חלקלק, ואז שוב, אז הדברים פתאום נהיו אחרים, פתאום במקום מעדנים אז יש יוגורט ופטל, אז... זה נחמד, ועשו מזה קליל וכיפי, ובתור ילד זה לא תמיד מובן, ואת יודעת, זו תמיד היה את הזמן באמת לראות שאתה סבבה, זה לא שגדלתי חלילה והיה לי לא טוב, אבל זה פשוט לא תמיד היה את הזמן להתעסק איתי, או עם אחי, או עם אחותי.
אוקיי. איפה זה פוגש אותנו, אלי?
אני אסביר רגע כמה דברים. מה שחשוב... מה שחשוב זה שהמילה הזנחה או לא אכפת להורה, מה הילד מרגיש, זה בסופו של דבר תוצאה, אבל ההורה לא מכוון לשם. זאת אומרת, ההורה מאוד משתדל, הוא מאוד רוצה שהדברים יזרמו בטוב ושיזרום ושיהיה תקין ו...
לתת את כל הצרכים שהילד צריך. זה בסופו של דבר מה שההורה רוצה, אבל הוא לא תמיד מגיע לזה.
נכון, אבל הכוונה היא טובה, אבל כשההורה מגונן, או כשההורה מגדל את הילד בצורה מאוד מסוימת, זה מוביל לתוצאה. שוב, זה התוצאה. ואפשר לשפוט את זה כהזנחה, אבל מצד ההורה הוא מאוד משתדל ומתאמץ וכו' וכו'. אבל... בכל מקרה, הילד גודל עם ההתמודדויות, עם החוסרים האלה, שזה בא לידי ביטוי ברגשות, הוא צריך להתמודד עם זה. ובעצם, זה דברים שהוא לומד דרכם איך לחיות את החיים שלו, תכל'ס. זה הופך להיות איבר נפשי שאיתו הוא מנהל בעצם את החיים. זה הופך להיות... איבר נפשי זה סוג של... שהביטוי שלו זה תפיסת חיים. להיות אגרן, להיות חסכן, להיות קמצן, להיות... איך לנהל את החיים האלה ביחס לאיך שאני גודל. ככה אני תפסתי את החיים, זה נקרא, אני קורא לזה חוויית זהות. תכל'ס זה חוויה יהודית, בעין, כאילו, זה כאילו הופך להיות דרך חיים, בערך החוויות שחוויתי. אבל יש גם את עניין הגנטיקה, שהוא גם חלק מהסיפור. חלק חשוב בסיפור.
נכון.
ובעצם יש לנו, אנחנו מפתחים כוח סבל, אנחנו מפתחים איפוק, אנחנו מפתחים בתוך זה יש התנהגויות מסוימות, כן? ובסופו של דבר עוצמת כוח הסבל היא הסבל.
בול.
שהיא בעצם...
זה משפט חזק.
שבעצם אין גבולות. עד שההזנחה באה לידי ביטוי. או כשאני צריך ללכת לרופא, או כשאני מתחיל לגלות בפיזיות שלי כל מיני דברים שאמרתי, what the fuck, מאיפה זה הגיע עכשיו באמצע החיים? מה קשור אליי בכלל?
אתה רוצה, רואי, לשתף לנו את הבעיות הפיזיות שבגללם הגעת לביופולום?
כן, נשמח. בתקופה האחרונה, האמת היא, יצאו לי כל מיני בעיות פיזיות חדשות, כאלה ואחרות, כן? יש דברים שהתפשטו למקומות שלא היו לפני. לצורך העניין יצאו לי כל מיני כילופים בידיים שלא היו רגילים. כאבי גב תחתון שמאוד היו לי חזקים בתקופה האחרונה לפני שהגעתי לאלי ולביופולו אליכם. אז גם היה לי תקופה של בערך, לא יודע, 7-8 חודשים של כאב צוואר בצד ימין. מאוד חזק ש... פתאום הגיע משום מקום ובא מאוד 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 חזק. אני זוכר שהלכתי לאורתופד מהיום להיום, ואפילו לקח לי 1,200 שקל, כי הייתי בבעלה שיצא לי גוש בצוואר מאחורה, ואני לא מבין כאילו, מה זה? מה? אתם יודעים, חשבתי את הכי הכי קיצוני, אין לך מושג מה זה, אז...
מהבעלה.
בטח, כן. כי זה הגיע פשוט משום מקום, ונשאר באמת המון זמן. היום הוא מדי פעם חוזר לבקר, אבל...
זה משמעותי.
אני מצליח לשחרר אותו די מהר.
אני גם זוכרת שהיית אצלנו בטיפול, ושעשיתי לך את השיאצו, גם השתחרר שם קנק מאוד רציני, אתה זוכר? בגב העליון. העליון, תחתון.
עליון, אני לא חזק במושגים, סליחה.
הכל טוב.
כן.
אז אנחנו בעצם צריכים להבין שיש לנו, כשכל אחד מאיתנו נולד, אנחנו בעצם מידע חיים שלישי. כלומר, יש את אבא ואמא שמתחברים, והצאצא שנולד, כל אחד מאיתנו, בעצם מידע חיים שלישי. זאת אומרת, יש מידע חיים של אמא, הוא מגיע דרך הביצית, מידע חיים של אבא מגיע דרך הזרע, ואנחנו בעצם הופכים להיות מידע חיים שלישי. ומה שקורה זה שהפוטנציאל שלנו, הביטוי שלנו, נגיד לכל אחד יש שם, לי קוראים אלי, ולך קוראים רועי, ולך קוראים יאנה, כל אחד בסופו של דבר צריך להפוך להיות הוא. בפוטנציאל, לא להיות הצד של אבא או הצד של אמא, אלא להיות שניהם ביחד, למזג ביניהם, כמו ריצ'ראץ' כזה, וואו. כל מיני חוויות, כל מיני דברים שבאים משני הצדדים, ואנחנו צריכים למקסם את זה, או לשדרג את זה, או לשפר את זה. זה בעצם הרעיון, רעיון האבולוציה. וואו. או לא אבולוציה, אלא רעיון ההתפתחות, ההמשכיות, דוריות וכו' וכו'.
וזה באמת המידעים שאתה תמיד אומר לאנשים שבאים בביופולו. אתה פשוט ממזג בין מידע א' למידע ב'.
נכון, לפעמים מישהו תקוע בצד אחד של ההורה, הוא מרגיש שהוא דומה להורה וזה עושה לו לא טוב, כי הוא מרגיש שהוא פועל באופן חד...
כיווני.
חד צדדי או חד כיווני, נכון? וזה מאוד מקשה. כי ברגע שיש קושי מצד אחד, יש מענה מהצד השני.
נכון.
אז אם נגיד יש לנו, נגיד אם אימא היא מאוד, נגיד, היסטרית או דרמטית או קשה לה מאוד בחיים, אבל היא עדיין מצליחה לקיים את המשפחה או אם היא עמוד התווך במשפחה, ונגיד אם היא מגיעה לרמות של, כאילו, של היסטריה, נגיד אם היא צועקת כשהסטרס הוא גבוה והיא כאילו צריכה לפרוק החוצה את העוצמה או את הסטרס דרך זעם, דרך כעס, דרך ביקורת, בעצם הילד הקטן שמתפתח לידה או בנוכחותה, או שהיא אמונה על, על הגידול שלו, הוא בעצם נעשה מבועל או משותק, או שהוא קופה, או שהוא נעשה איתי יותר, ביחס להתפרצויות. ואז מה שקורה בעצם, הילד הזה צריך להתמודד עכשיו עם איפוק. הוא לומד, מתפתח אצלו איפוק מאוד מאוד חזק. ולאיפוק הזה יש מחיר. כי אם הוא לא יודע לבסט את ה... לשחרר החוצה דרך האיפוק, איפוק זה איזה מין חומה חזקה שסוגרת עליו, ויש לזה כל מיני ביטויים פיזיים. תזכירי כמה מהם?
של האיפוק זה כמו עצירות, זה כמו העניין של השסתומים, שיש את הריפלוקס, שזה יכול להיות גם בעניין הוושת וגם בעניין הפיפי ואפילו מהצואה.
איפוק של פיפי ואיפוק של כל מיני דברים, שזה בעצם יוצר נזקים על הרפלוקס, השסתום החד כיווני.
יש גם את העניין של קוצר הנשימה.
לגמרי.
שזה גם משהו של...
אז בוא אנחנו רגע נשאל את רועי.
איפה, כן, אם אתה מזדהה עם כל מה שדיברנו
עכשיו. ספר לנו רגע על עניין של מנהרות האף, ומה קורה עם נושא הנשימה.
אז אני מזדהה עם, קודם כל עם הריפלוקס בקיבה, זה משהו שמלווה אותי המון שנים. אני יודע שיש לי בעיות בקיבה, היה לי גם חיידק, וטיפלתי בו, והוא חזר, ו... וכן הלאה וכן הלאה, טיפלתי בו איזה 4 פעמים, אני חושב, עם אנטיביוטיקה, זה לא לקח אותי לשום מקום. יש לי אף...
רגע, אני חייבת, סליחה, לקטוע אותך, להגיד משהו לגבי זה, לעניין של שהרבה אנשים מנסים לפתור את זה דרך התרופות, והם לא מבינים למה זה לא מצליח להירפא. וזה בדיוק האיבר הנפשי שאלי הזכיר מקודם, כי זה משהו בנפש. קודם צריך להבין על מה זה יושב מבחינה נפשית. רק ברגע שתהיה את ההבנה, שזה אגב השילוב המדויק, כן? שיש את ההבנה שיש לנו את הבעיה הנפשית, ספציפית, במקרה שלך אני אקח את העניין של הקיבה, מה שדיברת מקודם.
כן.
וברגע שיהיה לנו את ההבנה של שני הדברים האלה, אז ככה אנחנו נדע כאילו יותר לצאת מזה, כאילו גם לטפל, גם לטפל וגם...
כן, אני חושב שהדבר הכי קשה בחיים זה בסוף להבין. כאילו, אוקיי, יש לי בלגן בקיבה, ויש לי ריפלוקס בקיבה, וזה מילים מאוד יפות, וזה עוזר לי להבין מה קורה לי, אבל...
אבל מה אני עושה עם המידע הזה?
כן, אבל למה? הרי להבין זה להבין למה זה קורה לי. למה זה קורה לי זה אחד הדברים הכי קשים. אני מעורב רגשית בעצמי, מאוד קשה לי להבין למה קורה לי מה שקורה לי.
בגלל זה, רוב האנשים שמגיעים לרוב האנשים שיש להם את הסימפטומים האלה, הם פשוט הולכים לרופא. הרופא, הם סומכים על הרופא שהרופא ידע על הסימפטום, ויגיד בעצם איך לטפל בזה, אנטיביוטיקה, משחה. אבל המערכות העצביות, שזה בעצם הנפש, הוא האיבר הנפשי, אין עליו ממש את הידע. במקרה שהולכים למטפל נפשי, אז הוא ידבר על טראומה, הוא יעשה שחזור גלגולים, הוא יעשה מדיטציה, הוא יעשה כל מיני דברים כדי לעזור. זה בא מכוונה טובה, כמו שההורה גידל את הילד, גם הוא בא עם כוונה טובה.
נכון.
אבל ידע מעמיק בעצם, מה קורה עם המערכות העצביות בעצם, שזה הנפש, אין על זה מידע. זאת אומרת, זה מאוד, אי אפשר לצלם את זה, אי אפשר להבין את זה. ומה שקורה, שברגע שיש איזה משהו שמזכיר, חוויה מאוד לא פשוטה שהייתה בתור, שהייתה, זה זיכרון רחוק ועמום שלא יכולים לקשר אותו למה שקורה עכשיו, לסימפטומים שקורים עכשיו. מתייחסים רק לסימפטום, מסתכלים על הבעיה בקיבה, יש חיידק. או יש, אבל ברגע שיש סטרס גבוה מאוד, שלא ניתן למדוד את זה, אי אפשר לדעת על זה. הבן אדם עצמו, גם מרוב שהוא לא מכיר את עצמו, גם לא יכול להגיד על זה כלום, הוא לא יכול להעיד על העניין הזה. ובעצם בזמן סטרס גבוה, החיידק נכנס לפעולה, המערכת החיסונית נחלשת, היא מפנה לו מקום, היא משותקת פשוט. היא מפנה לו מקום ואז הוא מתפרץ. ואז מתחיל כאבים חזקים מאוד. והעניין של ההתרגעות זה לא דרך מדיטציה.
רגיעה.
זה דרך התנהלות יומיומית קבועה. לאורך שנים, כמו לעשן סיגריה, כמו לאכול ארוחת בוקר, כמו לשתות מים, זה צריך להיות, ויש לנו שלושה אלמנטים. יש את הפריקה, יש את התרפיה, ויש את הטעינה. ואם אנחנו חיים על הבבלה, כאילו אנחנו חיים בטירוף של החיים, של חייבים כל הזמן לרוץ ולהיות במתח, ולהשיג את הכסף בשביל זה, ובשביל המיקרוגל, ובשביל האוטו, ובשביל כל הזמן לתת לעצמנו הרגשה שיש רווחה בחיים, וזה בא על חשבון הבריאות, יש בעצם, פה בעצם אנחנו גורמים נזקים שאין לנו מודעות לגביהם. אז יש לנו בעצם שלושה דברים. יש את עניין האיפוק, שככל שאנחנו מאפקים, אנחנו מצליחים לפתח כוח סבל מטורף, אבל בעצם האיפוק, אם אנחנו זועמים, אם אנחנו כועסים, אם אנחנו עם רגשות עוצמתיים, זה מקלה בתוכנו. זה יוצר חולי, זה יוצר כל מיני תחלואים. ומה שקורה בעצם, זה משהו חריף מאוד שיפרוץ את האיפוק הזה. בסופו של דבר, הנפש שלנו לא יכולה להחזיק את האיפוק הזה לנצח. אז יש התפרקות, וההתפרקות נובעת מאיפוק מוגזם, כי אנחנו סוחטים את עצמנו עד העדים. כמו באוטו, מחל דלק, אוטו שנוסע עד שיש את העדים, ואז יש את ההתפרקות. בהתפרקות אנחנו פוגשים רופאים, אנחנו פוגשים כאבים חריפים מאוד, אנחנו פוגשים כל מיני תופעות פיזיות ונפשיות, זה קורה גם במימד הזה וגם במימד הזה, שאין לנו מושג למה, כמה, איך, כי אנחנו לא מכירים את עצמנו בסופו של דבר.
נכון. מה, רואי, מה עשית? אני אשמח ככה שתשתף את הצופים שלנו, שלפני שהגעת ל... את המאזינים, סליחה. לפני שהגעת לביו-פולו, איזה פתרונות השתמשת בכל מיני דברים כדי, אתה יודע, להרגיש יותר טוב?
אז אני, כאיך שאני חי את החיים, אז אני חושב שבכלל מילדות גיליתי את המדיטציה, נקרא לזה. לא ידעתי שזה מה שגיליתי, אבל... סליחה. הייתי ילד עם מיגרנות, אז למדתי שאם אני מתרכז לצורך העניין בעבר מסוים בגוף, אז אני יכול לשכוח מהמיגרנה, כי אני מתרכז עכשיו בלשון נוגעת בשן, או משהו כזה. ועם השנים גם גיליתי קצת יותר את המדיטציות, את הפסטיבלים של המדיטציות, הייתי בהודו, ששם זה קצת יותר איזי, ולהוריד את הקצב, ולא לרדוף אחרי החיים, כמו שאלי אמר מקודם, עם הכסף כל הדבר, הרווחה הכלכלית שעושה חוסר רווחה בחיים לחלוטין.
בול, בול.
והייתי כאילו מאוד, אני בן אדם שאני יכול להעיד על עצמי, בגלל שזה הסביבה מידה עליי, אני מחובר לעצמי, זה מה שאמרו לי הרבה פעמים בחיים.
כן, האינטליגנציה הרגשית שאני יכול להעיד על זה, היא ממש גבוהה.
ממש. זה חוכמה באמת על החיים.
כן, הרבה.
לגמרי.
וזהו, והתנהלתי בחיים בצורה כזאת של קודם כל גם להרים גבה במקומות. נגיד סיפור שאלי אמר עם הרופאים, אז אני זוכר שבפעם השנייה או השלישית שהייתי אצל הרופא והוא הביא לי אנטיביוטיקה, אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, טוב, מה האחריות? כאילו, כמה זמן לא יהיה לי את החיידק? שנה, חצי שנה, שנתיים? אז הוא צחק, הוא אמר לי, מה, אתה יכול לסיים את האנטיביוטיקה ולמחרת החיידק חוזר. אז אמרתי לו, טוב, אז אני לא רוצה את זה, כאילו, אפילו יום אחד של אחריות הוא לא הסכים לתת לי. ואז באמת הרמתי גבה והבנתי, אוקיי, יש פה משהו שהוא מעבר לחיידק. כאילו, זה לא רק להרוק את החיידק וסיימנו, זה יותר מזה. עכשיו, שוב, בחיים אתה לא יכול לדעת את כל הדברים, וכאילו, אתה חושב שאתה מכיר את עצמך, ואז אתה מגלה שלא באמת הכרת את עצמך עד הסוף.
עד שהכרת את אלי. עד שהכרנו את אלי, שהוא גרם לנו לגמרי להסתכל על זה אחרת.
כן, אני תמיד אומר לכם שאלי מסביר לי את עצמי. שזה, אני חושב, מאוד עוזר בחיים, וכל הזמן עוד ועוד. אני חושב שפעם הייתה לי שיחה עם סבתא שלי, שהיא כבר בת 91, שתהיה בריאה, ושאלתי אותה אם יש לה דאגות בחיים, שהייתה בת 89. היא אמרה לי, בטח שיש לי דאגות, אני רוצה שאתה תתחתן, אני רוצה שזה, אני רוצה סמי, אני רוצה זה, דוד שלי, כאילו דואגת לכולם. ואני חושב שבאותו רגע נפל לי מין הסימון כזה, שבעצם הדאגות האלה זה מה שמשאיר אותה בחיים. כי אם היא הייתה פותרת את כל הדברים, ואם היא לא הייתה דואגת לכלום, והייתה, אז היא כבר, אוקיי, סיימתי כזה. ככה זה לפחות נראה לי. אני חושב שכל החיים אתה רק מגלה עוד ועוד ועוד על עצמך, וזה הקטע של החיים, כנראה.
כן. זה למידה הרי אינסופית בסופו של דבר, that's life.
זה הקטע של החיים, כן.
That's life.
הרי ידע בסופו של דבר הוא נאגר ב-DNA. אצל כל אחד, בכל תא ותא בגוף שלנו, יש איזה 100 טריליון תאים בכל הגוף, ורק ובמוח יש איזה, נגיד, ככה מדע ספר עם פינצטה, והוא הגיע למסקנה שיש במוח 100 מיליארד תאים, והוא בעצם אומר שכל תא ותא יש לו DNA. יש בו ידע. יש לו ידע, וזה הידע שאתה מדבר עליו, שאנחנו מגלים את עצמנו ופותרים דברים ומבינים דברים ומקדמים דברים, זה בעצם ידע שמשמש את הדורות הבאים. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
כן, לגמרי.
בהרבה הרבה זמן זה קורה. מדור לדור מחכימים יותר. אני זוכר שהייתי ילד קטן, אני מסתכל על הילדים היום ממש, בגיל מאוד צעיר הם מתפעלים מכשירים, שאנחנו היינו בתור ילדים, לא ידענו לזרוק את האבן במחניים.
לא, האינטליגנציה היום הולכת.
או את הכדור, כאילו, זה היה ממש.
האינטליגנציה היום רק הולכת ומשתדרגת מדור לדור לדור, מטורף.
המוחות מבריקים ביחס למה שאנחנו היינו ילדים, המוחות היום מאוד מאוד חכמים.
מאוד.
וזה בעצם, זה ההשתדרגות.
אני גם רוצה באמת לדבר על דוגמה, עוד דוגמה נוספת לגבי איפוק שתופסת אותנו, את כל אחד מאיתנו, במיוחד אנשים שעובדים עם אנשים, אנשים שנותני שירות. הרי בסופו של דבר אתה תמיד רוצה שיהיה אווירה טובה, ואתה נוטה, אתה תמיד נוטה כאילו לא להתעמת עם העובד, עם מי שעובד איתך, כי אתה רוצה שתהיה אווירה טובה, ואז זה עובר כאילו לרגשות של ריצוי ורגשות אשמה, ואתה עוגר ועוגר ועוגר, עד שבסופו של דבר כאילו אתה נאכל מעצמך. בעצמך.
כן.
אתה מזדהה עם התחושה הזו?
אני מאוד מזדהה עם זה, בטח. כחלק מהעבודה שלנו, אז יש לנו לקוחות שאנחנו נותנים להם שירות. אם זה אני או אחי או העובדים שלנו, ויש לקוחות שאתה יודע שאין מה לעשות. אתה הולך עכשיו להיות, לא יודע, פסיכולוג, להיות אמא, אבא, מה שצריך, כאילו, ואתה תחייך, וזה הלקוח, ו... כאילו זה נשמע כזה נוראי, אבל בסוף זה מה שאתה צריך לעשות, זה חלק מהעבודה, אתה לא באמת רק בא ופותר את, את הבעיות במחשב, ואחר כך אתה פורק.
אתה משלם את המחיר.
כן, אז או שאתה פורק, למזלי יש לי את אחי שהוא שותף מופלא ואני יכול לפרוק אצלו, או שאתה פורק את זה בחיים, אבל אין ספק שהרבה פעמים זה לוקח, ואתה, כן, אתה לא עושה בדיוק מה שאתה רוצה.
האיפוק מול הלקוח, בזמן שאתה איתו, אתה פשוט מאפק, אתה נחמד, הכי נחמד.
אין ברירה.
למרות שאתה כועס, אתה מצליח להסתיר את הכעס, אתה מצליח להישאר מנומס, ואתה סובל, תכל'ס זה תוך כדי סבל, זה הכוח סבל בעצם.
זה הכוח סבל, המפלצתי.
שהופך, בסופו של דבר, זה הופך למשהו מפלצתי, שגורם נזקים. הנזקים זה הסימפטומים שאנחנו חווים אותם. בסוף הגוף מדבר את כל האיפוק הזה.
אין ספק בכלל, אני יכול להעיד על עצמי שכשהייתי שכיר, הייתי כאילו שונה לחלוטין, היה לי ריבים עם המנהלים שלי, וויכוחים, והרבה הרבה הרבה אינטריגות, שהיום אתה אומר, טוב, אני ספק, אני צריך לספק את מה שאני נותן. זה הפרנסה שלי, וממשיכים הלאה.
נכון.
כן, הכוח סבל הזה, אתה רוצה להגיד משהו אלי על הכוח סבל? שנראה לי בסופו של דבר זה נתפס לכולם. אין מישהו שלא מפתח את הכוח סבל הזה.
נכון, כל אדם בעצם מפתח בנקודה, באזור מסוים את הכוח סבל, והכוח סבל הזה הוא בסוף מתנקם. כשאנחנו מתחילים להתבגר, נדמיין נגיד מסעית זבל, שזורקים לתוך את הזבל, ויש מדחס כזה, שדוחס ודוחס ודוחס, בשלב מסוים הוא כבר לא יכול לדחוס יותר. כמות, עוצמת הזבל כבר, הוא לא יכול יותר לדחוס, ואז או
אין
שהוא...
אין איפה. אין, כאילו, אין מקום במחל.
בדיוק.
זהו.
ואז זה כמו הרפלוק שחוסם את ה... שהוא כאילו מחזיק את השתן כשאנחנו לא יכולים לעשות. כי אנחנו לא יכולים פתאום באמצע החדר לעשות פיפי. חייבים להתאפק. אם אנחנו באמצע משהו חשוב, אנחנו מאפקים, מאפקים, מאפקים. תדמיינו את המצב הזה, אבל בסופו של דבר, הדוגמה שנתתי על המתחי זבל, בסופו של דבר הוא עשו לי, מהעוצמה של הזבל, הוא פשוט יישבר. והשבר הזה, אם אני עושה אנלוגיה למצב הנפשי, אנחנו מגיעים למשברים, משברים נפשיים, שזה התוצר של זה.
אז מה בסופו של דבר?
כוח סבל, יש בו יתרון שאנחנו צעירים, אנחנו חזקים מדי. כשאנחנו מתחילים להתבגר, אנחנו מתחילים להבין, או אנחנו לא מבינים בעצם, אבל...
הגוף כבר עוצר.
אני מספר שהגוף כבר לא יכול יותר, הוא לא יכול יותר להפק. נגמר לו היכולת להפק. ואז מתחילים כל מיני קשיים שאנחנו לא מבינים למה הם קורים.
אז מה הפתרון? איך אנחנו מונעים מעצמנו להגיע לסבל הזה?
אז ברמה העקרונית אנחנו צריכים או ברמה היומית, או, או ברמה השבועית. יש דבר כזה שנקרא אכלה, יש מילה כזאת שנקראת אכלה, אבל אכלה, כשאני מדבר על כוח סבל, אני בעצם מכיל. אבל אכלה מסוג כזה, היא בעצם בשלב מסוים תגרום לשבר. ואז פיתחתי איזושהי תיאוריה ושיטה שאני עובד איתה עם כל מיני אנשים בתוך הביופולו, ואני בעצם מלמד אותם על הקשבה, הבנה והתחשבות. ובעצם זה נכנס לתוך העניין של האכלה. אני יכול להכיל, אבל אני מבסט את זה. כלומר, הפעילות הזאת זה פעולת ויסות. אני לא מגיע לקצוות. אני מייצר איזה מין יציבות רגשית שאני לא צריך לברוח ממנה למקומות קשים. או התרסקות וייאוש, או אי גבוה ומוגזם של מוטיבציה. החוסר איזון הזה הוא בעצם, אני צריך וסטים שידעו לשמור עליי באופן יציב. אבל יציב רגשית. כי בסופו של דבר, אנשים שמרגישים שהחיים שלהם לא יציבים, זה בגלל הטלטולות הרגשיות שהם חווים. החוסר איזון. ובשלושת האלמנטים האלה יש את ההקשבה. אנחנו מתחילים באלמנט הראשון שנקרא הקשבה, וההקשבה הזאת היא גם פנימה וגם החוצה.
קודם כל זה הפנים. זה הכל מתחיל.
קודם כל אני, זה חשוב מאוד. אני מאוד חשוב בחיים האלה. גם אמא של ילדים, וגם בוס שמנהל עובדים, וגם כל דבר אחר בעולם הזה. זה קודם כל אני, אבל ברגע שאני יודע לנהל את עצמי, אני יודע גם לנהל את האנשים שלי עדי. ואם אני מאוזן, כולנו נהיה פרודוקטיביים, כולנו נפיק את המרב בהרמוניה. הגידול יהיה בריא. ומה שקורה בעצם, זה שההקשבה פנימה. כשאני מקשיב פנימה, אני רוצה להבין עד כמה אני בלחץ, עד כמה אני במתח, עד כמה אני לא יכול לסבול, הכוח סבל שלי קרוב לקצה שלו. ואז אני מקשיב החוצה, אוקיי? והקשבה החוצה היא לדעת אם יש מעיקים מסביבי, או בסביבה שלי יש דברים, או תנאים, או אנשים, או דברים שפשוט מייצרים אצלי את הסבל גבוה, שאני כבר לא יכול לתחזק אותו. ההבנה היא בעצם, זה שלב הביניים, ההבנה היא בעצם, מה קורה מול המעיקים? מה גורם לי להרגיש את מה שאני מרגיש ביחס לסביבה הלא נעימה שאני נמצא בה?
כאילו התנהלות מול אנשים, התנהלות במערכות יחסים.
יחסים, אבל יחסים לזולתי. זה יכול להיות עם המטטה, אם אני עם תתי רצפה. זה יכול להיות עם האוטו כשאני נוהג, זה יכול להיות קולגה, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות בת זוג, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה לא רק יחסים עם אנשים, זה כל מיני דברים. זה יכול להיות עם הכלב שלי, זה יכול להיות עם כל דבר. זה אני מול זולתי. והסביבה שאני נמצא בה באותו רגע, אוקיי? בכל זמן נתון. ואז מה שקורה, בין ההבנה להתחשבות, השלב האחרון זה ההתחשבות, אבל בין ההבנה להתחשבות יש רגע קסום כזה, שהוא בעצם יצר מסקנה, שאומרת...
נפילת האסימון.
נפילת האסימון, למשל, נכון. ואז אני בעצם אומר לעצמי, האם אני זה בסדר לי שאני נמצא באזור הזה? זה תורם לי, זה מזיק לי, איך זה מזיק לי, איך זה תורם לי, האם אני יכול לעשות הפרדה בין זה שזה מזיק לי, או להישאר כי זה תורם לי, ולדעת להישאר רק שזה תורם לי, ולא כשזה מזיק לי, וכו' וכו' וכו'. וההתחשבות היא האם אני הולך לנוח, או יוצא מהמקום הזה ומחליט לעזוב אותו לגמרי, כי מציתי, אני לא יכול יותר להיות במקום הזה, כי זה לא בריא לי, וכן הלאה וכן הלאה. אז ההתחשבות היא או בעצמי או בסביבה. ובתוך זה יש סרגל, סרגל שנקרא מ-1 עד 10. אם זה סביל, מ-1 עד 5 זה סביל. אני יכול להישאר. לא נעים, אבל אני יכול להישאר, כי בסופו של דבר התוצאה תיקח אותי למקום טוב, או זה מלמד אותי, או שזה עוזר לי, או משהו כזה, אני נשאר. לתמוך באנשים וכו' וכו'. ברגע שזה מתחיל לעלות לכיוון ה-10, 6, 7, ברגע שזה מתחיל להיות בלתי נסבל, אז אני יכול לבחון את זה עם עצמי, ואז אני פשוט מוותר על העניין. ואני מחליט איך אני מבצע את פעולת הוויתור. אבל כל זה מודע, וכל זה כי אני מכיר את עצמי, וכל זה כי אני יודע איך להתנהל. וכל זה התנהלות. בהתחלה זה קצת מורכב ומסובך, זה בסה להתעסק בזה, אבל אחר כך זה אינסטינקטים, אני פשוט יודע. לא כי כעסתי והלכתי, לא כי עכשיו בא לי להרוג את כולם, לא כי אני נמצא באטרף, אלא כי אני באמת מנהל את עצמי מתוך שליטה טבעית ולא שליטה מלאכותית. כי כשיש איזה רגש מועצם, אני בעצם לא מנהל את זה באופן, זה לא בשליטה טבעית, זה לא בשליטה היציבה שלי. זה פשוט בורח לי. ואני עושה טעויות ואחר כך אין לי לאן לחזור. נגיד אם כעסתי מאוד וגרמתי נזקים מול אנשים לדוגמה, ביחסים, יכול להיות שלא היה לי, אני לא יכול לחזור, כי יגידו לי, שמע, אתה לא נורמלי, תודה רבה, לא רוצים, ואין לי לאן לחזור, ואז אני צריך להתחיל מחדש, ואז אני אומר, אוי ואבוי, מה קרה פה? אני מתחרט על עוצמת הפריקה שהייתה, שגרמה נזקים. אבל כשאנחנו משתמשים בכלי הגדול הזה והחשוב הזה, זה מאוד עוזר לנו, אנחנו גם נדע להקשיב לאינטואיציה שלנו, אנחנו נדע להקשיב לתחושות בטן, כי הן מאוד חכמות. ואני פוגש המון אנשים.
חכמים.
רוב האנשים לא נעזרים באינטואיציה שלהם. הם מבטלים אותה, הם לא סומכים עליה, הם מאוד קשה להם עם זה.
לגמרי. כן, וזה באמת מה שגם קורה בביופולו. בסופו של דבר, אנחנו מדייקים את האנשים שידעו איך להתנהל בחיים. אתה מביא להם המון המון הבחנות, המון מהפלט שיוצא בביוטסט, ואז הם באמת יודעים איך להתנהל בחיים. רואי, בוא תספר לנו איפה היית לפני, כשפגשת את הביוטסט, ואיפה אתה עכשיו.
אני גם אשמח אם הוא ישתף עם...
עם הבת זוג שלו, עם ליטה.
בת זוג היקרה.
היקרה שהיא גם הייתה אצלנו, שגם זכינו.
היקרה לגמרי.
זכינו להכיר אותה.
כן. לפני הייתי...
גם הוא זכה. הוא זכה ב...
נכון, זה הדדי.
כן, קודם כל, הבת זוג שלי מדהימה. באמת, אני חושב שמצאתי את מה שחיפשתי. אפילו לא ידעתי שזה מה שחיפשתי. זה יותר ממה ש... לפעמים אתה מקבל יותר ממה שיכלת לדעת.
יאה, רובץ מרמורת עכשיו, ממש.
באמת, לפעמים אתה מקבל יותר ממה שאתה מחפש. אני חושב שאחד הדברים החשובים שלמדתי בחיים זה לקבל את מה שביקשת, כי לפעמים זה בא ועומד חמול הדלת, ואתה מת מפחד ואתה דוחה את זה, אבל ביקשת את זה. ואתה, כאילו זה מאוד פרדוקסי כזה. לפני הייתי, אני בשלב בחיים שאני חושב שדי השלמתי עם זה שאני חי את החיים שלי לבד, עם, לא הייתי בודד חלילה, יש לי הרבה חברים, אבל לא הצלחתי בזוגיות, זה לא הציק לי ברמה היומיומית לצורך העניין, אבל גם לא יודע, אמרתי אוקיי, זה החיים, סבבה, אני אעשה את זה שיהיה לי הכי נוח. ואחרי שפגשתי את אלי ואותכם בכלל, פשוט אני חושב שהתחלתי, כמו שאלי אמר מקודם, להתחיל לקבל שליטה על החיים שלי, התחלתי להבין ממה אני כל כך מפחד מהזוגיות, וממה אני, למה אני כל כך לא רוצה את זה. אני חייב להגיד שעד עכשיו אני, יש לי ימים שאני מתמודד עם זה, אנחנו כבר 9 חודשים בזוגיות, אני וליטל, ו... היא מעולה, כן? הזוגיות וליטל, אבל לפעמים יש ימים שקשה, כמו כל דבר.
כן, הפחד חזק מאוד.
בדיוק. לפעמים זה תופס אותך בנקודות מאוד אגרסיביות בחיים, ואני חושב שכל הטיפול וכל השיח איתכם והמעבר איתכם, באמת, כמו שאמרתי מקודם, ממש מלמד אותי מי אני, למה אני עושה את מה שאני עושה. הרבה פעמים אני מבין שאני עושה את זה כי אני מפחד ממשהו, וזה לא קשור בכלל לצד השני. ושאתה מבין למה אתה עושה משהו, אז מאוד קל לך אחר כך לתפוס אותו.
אתה כבר לא מפחד מהפחד.
וואי, זה משפט שאבא שלי אומר לנו, מאה שאנחנו קטנים, אל תפחדו מהפחד. אני חייב להודות שהמון שנים לא הבנתי את המשפט הזה.
והייתי באתי להגיד, אבל עכשיו יש לזה משמעות.
עכשיו יש לזה משמעות, כן, לגמרי. אל תפחדו מהפחד.
אבל כשאתה מבין אותו, כשאתה מבין איך הוא נראה, מי הוא, למה הוא, איך הוא נוצר, איך הוא קופץ, אז אתה כבר לא סופר אותו.
אז אתה כבר בדיוק, אתה לא מפחד, אתה לא סופר
אתה
אותו.
אתה פשוט מנהל אותו לך. בצורה מאוד מאוד בדיוק. מקדמת. אין את השיתוק, אין את ה...
לחלוטין. אני חושב שאני, סליחה, הכאב אכילס שלי זה היה ששוב, הגעתי לגיל מאוד גדול יחסית, רווק. אני חושב שפשוט באיזשהו מקום הבנתי שאני מפחד מזוגיות, ושאני מבין ממה אני מפחד בתוך זה, אז זה באמת לא כזה מפחיד כמו שזה נראה בסוף.
איזה פעולות הימנעות היית עושה? כי באיפוק אנחנו גם עושים פעולות הימנעות. אז היית עושה פעולות הימנעות, היית כאילו מאוד נזהר לא להיכנס, להעמיק בקשר הזוגי. מכל מיני סיבות זה היה מתקלקל ולא עובד.
אני חושב שהיום בדיעבד אני יכול להגיד שבשנים האחרונות אז הייתי בוחר בכוונה את הזוגיות שפחות אני אקשר אליהם, וגם אם כן, והצד השני יקשר אליי, אז יהיה לי קל לברוח.
כדי להגן על עצמך.
ולחלוטין.
כדי לא לפחד.
לחלוטין. לחלוטין כדי להגן על עצמי, ואני גם חושב שהרבה פעמים שהיו מתקרבים אליי, אז הייתי דוחף. ואם הייתי דוחף בהתחלה... בהתחלה אתה דוחף חלש ומתקרבים, ולאט לאט אתה מתחיל לדחוף יותר חזק, ואתה אומר מילים מאוד קשות, או עושה דברים, פעולות, מתעלם, או דברים כאלה, רק כדי שהצד השני יעזוב אותך, ואתה בכלל לא מודע לזה שזה מה שאתה עושה. ואז שהוא עוזב אותך, אתה רודף אחריו. וזה מין...
אתה גם לא מבין למה הוא עזב. אתה לא מבין בכלל למה הוא עזב.
ואתה גם לא מבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה.
בדיוק.
אני חושב שכשהגעתי אליכם...
הרבה אנשים לא מבינים שהם מרימים להנחתה מתוך הפחד שלהם. הם פשוט רואים את התוצאה של האחר, איך הגיב האחר, והם די כועסים עליו. אבל הם לא מבינים שהם חלק, תמיד שנמצאים בתוך סיטואציה, הם חלק חשוב. הם נמצאים בסיטואציה מהסיבה שהם צריכים להיות בסיטואציה. אבל הם לא מבינים את הסיבה שהם נמצאים בסיטואציה.
זה מה שמתחת לפני השטח.
בדיוק.
כן, מאוד. אני חושב שאני יכול לתת דוגמה על הפעם הראשונה שהסברת לי איפה אני דוחף, ולמה אני עושה את זה. זה היה שהייתי בהתחלה עם ליטל, אולי היינו חודש ביחד, והיא הייתה באיזה פסטיבל, היא רקדנית, והיא חזרה מהפסטיבל, והיה לנו ריב מאוד גדול, וכאילו אמרתי, טוב, כאילו מה את רוצה, לכי. המצחיק שזה היה שהיינו אצלה בבית, לכי. אז היא לא צחקה, ו... היא לא צחקה מזה, ואני תוך כדי שאמרתי את זה, שמתי לב שמשהו פה מוזר, כי כאילו למה אני אומר את זה, אני לא באמת רוצה שהיא תלך. ואז התחלנו באמת לעבור על זה ולהבין למה אני עושה את זה, וגם אני חושב שזה פעם ראשונה ששמתי לב, כמו שאמרתם על הסימונים מקודם, פתאום נפלו לי מלא הסימונים איפה במהלך החיים, דחפתי אנשים ממני כי פחדתי שהם יתקרבו אליי. וזה לאו דווקא תמיד במערכת זוגית, לפעמים זה גם עם, כאילו,
יחסים.
לפעמים זה זוגי אבל עם חבר, או זוגי עם, עם מכר לעבודה.
יחסים. הרי זוגיות זה משהו מאוד רחב, זה לא רק עם הבן בת הזוג, לחלוטין. זה עם אימא, זה יחסים עם השותף, זה יחסים עם השותפה,
כן,
עם קולגה.
עם כל בן אדם שיש לך יחסים
ידידים,
אישיים איתו.
כן, כל אדם, כל זולתי. כאילו.
בדיוק.
בכל סביבה שאני נמצא, לקוח, לקוחה, בוס, בוסית, כן. עובד, עובדת, זה מאוד...
אז כן, אז התחלתי לשים לב לדחיפות האלה. אני חושב שהיום אני במקום יותר טוב מהבחינה הזאת, שאני כן מבין, לפחות בזה, ממה אני מפחד, אני בטוח שיש עוד הרבה דברים שאני לא מבין.
רגע, רק התחלנו, רואי, רק
לגמרי,
התחלנו.
לגמרי, רק התחלנו. בסדר, אני עוד צעיר, 39, יש לי עוד איזה 50 שנה.
לגמרי, עוד 100 שנה, עוד 100 שנה.
100 שנה זה מה שמבטיחים, החיים. אני לא יודע אם נגיע עד לשם. בוא נראה.
כל החיים עוד לפניך. כן, מאזינים יקרים, וזה באמת מה שאנחנו עושים בביו-פולו. בביו-פולו אנחנו פשוט... גורמים לך להכיר את עצמך יותר טוב ולהתנהל בחיים האלה יותר טוב. זה בדיוק כמו הדוגמאות שרואי הביא, איפה הוא היה לפני ואיפה הוא עכשיו. הוא ממש, אם שמתם לב, הוא ממש אמר, אני מבין, אני מבין, אני מבין. זה, וזה בסופו של דבר המטרה שלנו, שתלמדו להכיר את עצמכם ולהבין את עצמכם. אז מספיק עם הסבל, אפשר להתנהל בחיים האלה בצורה הרבה יותר טובה. וכמובן שבאמת אפשר גם לדבר על הלינק שיצרנו, על הלינק הפשוט לתפעול שיצרנו. אז כל מי שרוצה כמובן שישלח לנו הודעה ואנחנו נעביר לו. זה לינק שאני מעבירה את זה בהודעת וואטסאפ, שמה שאתם עושים, אתם פשוט ממלאים שם, שם משפחה.
חצי דקה זה לוקח.
אפילו
כמה
פחות.
שניות, כן.
כמה
אפשר
שניות.
לעשות את זה מהשירותים, מהמקלחת.
מחיפה, מאלת, מניו יורק, מאוסטרליה, מניו זילנד, איפה שרק תרצו.
מהמיטה, מתחת לפוך, אתם פשוט ממלאים בחצי שנייה, ואנחנו, חצי דקה, סליחה, ואנחנו שולחים לכם משוב קצר, כדי, זה טעימה בעצם.
שממש מאבחנת.
שתגרום לכם להבין עד כמה זה מדויק, האבחונים האלה, עד כמה הם מדויקים, וזה מאוד קצר. זה קצר מאוד, מגיעים לנקודה, בזמן קצר מאוד. זה אחד היתרונות של הדבר הזה.
ממש, הם ממש מבינים את הקושי שמנהל אותנו בחיים. וכל זה, פשוט ישלחו לי הודעה ואני אשלח לכם את זה. רועי, מה זה תודה שהיית איתנו?
תודה,
היה
תודה,
לי,
תודה
היה
רבה.
היה לי פשוט כיף, באמת. אני חייבת רגע לשתף אתכם בהרגשה האישית שלי, שהיה לנו סופר כיף כאילו לשבת פה ולדבר עם רועי, והוא באמת דיבר מהרגש. ואני מאוד, אותי מאוד ריגשת איך שדיברת, איפה היית לפני ואיפה אתה עכשיו, איך אתה בכללים מתנהל. אז היה לי העונג, לנו העונג.
אני מאוד נהניתי.
תודה, אני גם מאוד נהניתי.
תודה, תודה.
אתם אנשים מאוד יקרים בחיים שלי שנכנסו ושינו אותם, ומערכות יחסים דיברנו, אז הנה מערכת יחסים חדשה בחיים.
כן.
ותודה לכם.
מעולה. טוב, אז אנחנו...
ותודה לשי היקר.
ששידך.
שעשה את הלינק.
כן, שעשה את הלינק.
נכון, שגם שידך כאילו בינך לבין רועי, וגם...
כן, הוא הכיר, כן, הוא הכיר בינינו.
לגמרי. טוב, אז אנחנו כמובן נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה, מאזינים.
תודה רבה שהייתם איתנו. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם. ביו-פולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.